שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1284, ואנחנו נציג בפני הרב לייטמן סיטואציה מהחיים, ננסה לראות איך הוא מתבונן עליה מתוך תפיסת העולם האינטגרלית שאותה הוא מלמד אותנו בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, טל בואי תפתחי בבקשה.
אז אנחנו היום מדברים באמת על משפחה, משפחה טיפוסית, שהיא ככה די דומה להרבה מאוד משפחות בחברה שלנו. במשפחה יש כמה ילדים והורים, ולחלקם יש דעות מסוימות, ולחלקם דעות אחרות. עכשיו, לאורך השנים, המשפחה נקלעה למצבים של קונפליקט, של ויכוח, בעיקר על פוליטיקה, אבל לא רק, גם על נושאים בריאותיים, חיסונים, לא חסרים היום נושאים שמשפחות מתווכחות עליהם, ולאורך השנים באמת יצא להם להתווכח לא מעט, והדבר הזה גרם לפיצוצים, למצבים שהרגשות התלהטו, והאימא של המשפחה כבר לא יכלה לסבול את המצב הזה, וביקשה מכולם לעצור, ואפילו שניסו ככה להימנע מהנושאים הטעונים, בתקופה האחרונה, התקופה של הקורונה, יש איזושהי החמרה, איזושהי פולריזציה הולכת וגדלה, ומאוד קשה לאנשים להתאפק ולא לדבר על הדברים, במיוחד שצריך גם לקבל החלטות, כן נפגשים, לא נפגשים, שמים מסכה, לא שמים מסכה. עכשיו, כל אחד מגיע עם ממש דעה מאוד מאוד מוצקה, ניזון מכל מיני ידיעות שהוא סופג מסביבות שהוא צורך מהם תוכן ואנשים שהוא מתקשר אליהם. וכשמגיעים למשפחה, זה ממש פערים שנפערים שהם מאוד מאוד גדולים. ואנחנו רוצים היום לדבר על המשפחה הזאת, שהיא בעצם מייצגת את כולנו, ולהבין איך המשפחה הזאת יכולה להגיע לאיזשהו חיבור, לשמירה על הקשר, אפילו שיש שוני בדעות, לדבר על הדברים בלי להרוס את היחסים. אז אני רוצה באמת להתחיל מהשאלה, איך לדעתך זה קורה שהפולריזציה, הכיתוב, הקיצוניות בדעות השונות, הוא הולך וגובר ואפילו מוקצן מאוד בתקופה שלנו, תקופת הקורונה?
זה תלוי איך אנחנו משתמשים בזה. אם אני מלכתחילה נמצא באהבה לבני ביתי, אז כמה שהם אומרים לדברים שמנוגדים לי, אני רואה בזה הזדמנות לאהוב אותם עוד יותר. למרות שאני לא מסכים עם הדעות שלהם, אבל אני מדלג על הדעות, מתאפס כאילו מעליהם, ורוצה להיחבק אותם יותר ולאהוב אותם עוד יותר. ואני מבין שלכל אחד יכול להיות דעות שלו, ויכול להיות שעכשיו נראה לי שאני צודק והם לא צודקים בקשר שם, נגיד, לחיסונים או לכל מיני דברים חשובים כביכול, כן? אבל יש אנשים שחושבים כמו שהם, שהם קיבלו מהם דעה ולא ממני, כן? אז אני מתוך דווקא אהבה, שאהבה מחייבת אותי להיות איתם בשמירת הקשר האהבה בינינו, על פני כל התנאים שעכשיו מתגלים כמנוגדים. ואני שמח אפילו לגלות דברים מנוגדים, ועד כמה שאני בכל זאת מעדיף אהבה על פני הניגוד. אני נהנה מזה. אני נהנה מזה. אני מרגיש שעל ידי זה אני מגדיל את האהבה. עוד יותר ועוד יותר, שאם לא היו הרגשות, דעות, מנוגדות, לא הייתי יכול להגדיל את האהבה, לא הייתי לעשות עם שום פעולה, וכך אני כל הזמן מעלה אותה על פני ההתנגשויות האלו.
זה יפה, זה בעצם העיקרון, אני מבינה, שהולך להוביל את התוכנית שלנו, שהאהבה היא חשובה מכל יתר הדברים, מהדעות ומהעמדות. שמה שבדרך
כלל, לא, לא רק זה, שהיא משתמשת בכל הדעות מנוגדות, כן? אפילו שנאה שמתגלה, אי הסכמה, כל מיני כאלה דברים, ועל פני זה עוד יותר אנחנו מגדילים את האהבה. זאת אומרת, זו הזדמנות עוד יותר לאהוב. כי אחרת, אם לא היו דברים מנוגדים בינינו, לא הייתי יכול להגדיל את האהבה. אני אוהב אחד מבני ביתי, וזה שהוא דווקא מעורר בדעה שלו איזה דחייה ממני, אז יש לי הזדמנות להתעלות עם האהבה אליו למעלה מהדעה הזאת. איך עוד אחרת אני הייתי יכול להגדיל את האהבה? תגידי לי. רק מתוך זה שמתגלה איזה מין שנאה, דחייה, ניגוד. ולכן אנחנו מתחילים לראות בכל הדברים האלה המנוגדים לאהבה, הזדמנות להגדיל אהבה, ולכן הם באים.
זה יפה, ואני בטוחה שאם ככה המשפחות היו מתנהלות, אז היינו במקום אחר מאוד. עכשיו, מה שבדרך כלל קורה, שמישהו אומר דעה שמנוגדת לדעה שלי, מבחינה רגשית, הרגשה כאילו קיבלתי מכה. כאילו נתן לי עכשיו איזה מכה בבטן, איזה בוקס בבטן, אמר משהו שהוא מאוד מאוד מכאיב לי לשמוע אותו, אומר במיוחד שאומרים לי מה אני צריכה לחשוב, או איך אני צריכה לעשות. איך אדם במשפחה שמרגיש ככה, מתמודד עם החוויה הזאת?
אני רואה את זה כהזדמנות מהבורא שנתן לי, להתעלות למעלה מהאגו שלי, ולהיות באהבה למישהו, למעלה, למעלה מהאגו שלי. וזה באמת נורא נעים לי, שכך אני יכול לעשות. אני חושב שבזה אנחנו, אני אגיד לך, אני מגלה בזה טעמים מיוחדים לאהבה. כמו שאת מוסיפה קצת מלח, קצת פלפל, כל מיני טעמים לתבשיל העיקרי, שבלעדיו אי אפשר לאכול אותו.
אני אשמח לשמוע איך אתה עושה את התהליך הזה הפנימי, אבל קודם רציתי גם להבין, האם בכלל צריך להתקיים שיח? כי זה נשמע כאילו מישהו אמר משהו, אני פשוט מתעלם מעל זה. אבל בדרך כלל מה שקורה זה שאנשים מצפים לאיזושהי תגובה, לתשובה, לשיח. האם בעיניים שלך זה חשוב?
אני לא מסכים, יש לי דעה אחרת, אבל אני אוהב אותו עוד יותר.
אז אתה נמנע מלהיכנס לשיחה,
לא, זה יכול להיות שניכנס לשיחה, אבל שיחה זה תהיה קצת אחרת. אני לא חייב לדכא את הצד השני. ההפך, אני רוצה לברר שאני באמת מתעניין, שאני באמת מחשיב, מעריך, אבל אפילו שלא מסכים, זה נגמר בעוד יותר אהבה ממה שהתחלנו.
אני רוצה בנקודה הזו שנכיר קצת יותר את המשפחה. אנחנו נציג בפניך עכשיו את הילדים השונים שיש במשפחה. ההורים הם כבר בשנות ה-60, 60 פלוס. אנחנו רוצים להציג בפניך את הדעות השונות כדי שיהיה לנו קל ממש להיכנס לתוך המשפחה ולהתחיל להוביל אותה אל המקום היפה הזה שתיארנו. טל, בואי אולי תעזרי לי בזה, תציגי את הילדים והילדות השונות, מה הם עושים, מה הם חושבים בחיים.
אז יש לנו אח אחד שהוא יותר ימני, הוא אפילו נוטה לכיוון הדתי יותר, הוא בתקופת הקורונה מאוד מאמין שצריך לשמור על כל הכללים ועל הסגר, ויש לנו אחות שהיא ממש הפוכה ממנו, היא שמאלנית והיא מרגישה שהיא צריכה לשמור על המדינה בזה שהיא יוצאת ומדברת נגד כל מה שקורה כאן, והיא לא חושבת שהסגר הזה הוא מוצדק, והם ביניהם מאוד מאוד מנוגדים בדעות שלהם. יש לנו חוץ מזה עוד אחות שהיא אימא לילדים והיא בעלת עסק, והיא פחות נוטה להיכנס לוויכוחים, אבל גם היא נוטה להסכים עם פחות לשמור על ההנחיות, פחות ללכת עם הקו הזה של המסכות והכל. וכשהמשפחה הזאת צריכה לקבל החלטה, כמו למשל, האם נפגשים, האם לא נפגשים, הדברים האלה, זה מה שמייצר אצלהם את הוויכוחים.
עכשיו, בשנים קודמות, כשהוויכוחים ביניהם היו למשל על פוליטיקה, אז מתישהו מרוב ויכוחים ואנרגיות רעות, הם החליטו שכשהם נפגשים, נגיד ביום שישי לסעודת שבת בבית של ההורים, לא מדברים על פוליטיקה. ראו שאין טעם לטעון, אבל כל אחד בעמדות שלו זה רק הורס להם את האווירה כל הערב. מה שהשתנה עכשיו בתקופת הקורונה, זה שהדעות של האחר הופכות להיות מסכנות אותי. אני אתן לך סיפור שקרה להם לפני שבוע. היו צריכים לקחת את האמא המבוגרת לקופת חולים. עכשיו, מי שהגיע לקחת אותה לקופת חולים, הייתה אותה אחות שהיא חושבת שכל הסגר הזה זה פיקציה, ואין בכלל קורונה, והיא די די מזלזלת בהנחיות. כשהיא עושה את זה בבית שלה, הכל בסדר. כשהיא הגיעה לקחת את אמא שלנו, אני מדבר כאחד האחים, לקופת חולים, היא הגיעה בלי מסכה. לקחה את האמא. אחר כך כשאני שמעתי על זה, אני נכנסתי לעצבים מאוד מאוד רגעים. מאוד מאוד גדולים, כי מחר כשיהיה התור שלי לבוא לבקר את אמא, שאתמול פגשה את האחות, שבאה אליה בלי מסכה, אני מביא בחזרה לבית שלי, יכול להיות בעיות. זאת אומרת, התקופה של הקורונה לקחה אותנו ממחלוקות פילוסופיות, למחלוקות של פיצוצים ממשיים, ומהמקום הזה אנחנו לא מסתדרים, כי זה מביא שנאה, זה מביא פירוד, והכי כואב זה שההורים מסתכלים עלינו, בעלי הדעות השונות, בעלי המשפחות השונות, וכואב להם הלב, כי בסך הכל אנחנו הילדים שלהם, והם רואים איך המשפחה די מתפרקת להם. איך מתוך המציאות הזאת היא הכואבת, שכל אחד מאיתנו היום פוגש אותה בצורה כזאת או בצורה אחרת, אפשר להתחיל במשהו לקדם את המשפחה הזו? מה יהיה הצעד הראשון?
הצעד הראשון, שאני מאוד שמח, אתה יכול לרשום את זה שם בנרשם, שלייטמן מאוד שמח מזה שאנשים סוף סוף מבינים שהם מביאים וירוסים אחד לשני, שהם תלויים זה בזה, שהם יכולים לגרום רע או טוב אחד לשני, שזה לא היה קודם ברור לנו, עכשיו זה ברור. זה עדיין כאילו תלוי במסכה, אבל עוד מעט אנחנו נגלה שזה לא תלוי במסכה, זה תלוי במחשבה שלי. שווירוס הוא עובר דרך מחשבה, דרך הרצון, ולא דרך האוויר, או דרך לכלוך שם, או לחוט שבאוויר, וכן הלאה. וירוס עובר מאחד לשני, האנשים קשורים לזה ותלויים בזה, ועוד אנחנו נגלה שווירוס הזה יכול לעבור מרחקים גדולים, וממש נשמר על פני שטח ובאוויר ולא חשוב במה. אנחנו נתחיל להכיר שמחשבות שלנו, רצונות שלנו, צורת היחס שלנו, זאת אומרת, הם משפיעים אחד לשני. מה יש לנו לעשות?
זאת השאלה. אם היחסים בינינו משפיעים על הכל וקובעים את הכל, כשאנחנו רואים שהמשפחה שלנו מתדרדרת למצבים שהם עוד מעט יגיעו כבר לשנאה ממש, אנחנו מאוד מודאגים, ולכן אנחנו רוצים מכאן להתחיל להתבונן אחרת, בצורה קצת יותר אינטגרלית, מתוך התפיסה הרחבה שלך. איך בתוך המצב הזה, שהוא ממש על סף התפוצצות, אנחנו לוקחים את המשפחה הזאת ומתחילים לפתח לראייה אינטגרלית, כי הקורונה היא סתם דוגמה, אני לא רוצה בכלל לדבר על הקורונה, מחר הם יתפוצצו על משהו אחר. איך כשאנשים כל כך טעונים כמו שטל אמרה, וכל אחד מרגיש שכל דעה של האחר זה כמו בוקס בבטן שלו, איך מפה מתחילים להתקדם למשהו קצת יותר מחובר?
הם צריכים לחשוב על זה.
על מה? תגדיר בדיוק על מה צריכים לחשוב.
יש לך אימא? כן. שצריכים לרפות אותה, יש לך אחות שהיא חושבת שכך צריכים להתנהג, ואתה שחושב שהפוך צריך להתנהג.
נכון.
מה אתם עושים?
זאת השאלה.
יש כאן פתרון?
לי לא. ומיום ליום המצב רק מחמיר, כי אנחנו כל הזמן שולחים בוואטסאפ של המשפחה אחד לשני הוכחות למה הדעה שלי היא הנכונה, והנה המומחה ההוא אמר כמוני, והוא מחזיר לי לא, מה פתאום, אתה מטומטם, והמומחה שלך מטומטם, והאמא רואה את הכל, והאבא רואה את הכל, וכואב להם הלב, המשפחה ממש מתפרקת. אז פתרון בינתיים אין. לכן גם באנו להתייעץ איתך. האם מתוך ראיית העולם האינטגרלית אפשר משהו פה לשנות ביחס?
העולם האינטגרלי זה משהו אחר. זה כבר משהו אחר. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים כבר לדבר על עולם האינטגרלי. זאת אומרת שכולנו תלויים זה בזה, קשורים זה לזה. כולנו ממש קשורים, תלויים, נמשכים זה אחר זה. שאני עושה משהו, אני צריך לעשות חשבון שאני משפיע עליך, רוצה או לא רוצה. ושאתה צריך גם כן לדעת שאתה תלוי בי, רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים במצב שמשפיעים אחד על השני, בלי לשאול אף אחד איך אני משפיע עליו, האם מותר להשפיע עליו, ובאיזה צורה וכן הלאה. אנחנו קשורים כבר במערכת אחת, אינטגרלית. מה אני אעשה? אז כל העולם משפיע עליי, ואולי אם אנחנו נגלה אמת, אנחנו נגלה שזה לא תלוי במסכה. זה לא תלוי במסכה על הפנים. זה תלוי פשוט בבני אדם שרוצים לחשוב טוב או לא רוצים לחשוב רע. ועל ידי זה הם שולחים לכולם או וירוסים טובים או וירוסים רעים. אוי אוי אוי, איפה אנחנו נמצאים? זה פשוט, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו נשמור על עצמנו? האם אנחנו יכולים לכתוב איזה הסכם, ברית, משהו, כן? להיכנס לערבות שאנחנו בטוח משפיעים זה על זה רק טוב? כי אם אנחנו לא נאמין זה לזה, אז מה יקרה איתנו? הווירוס הוא נמצא, ואנחנו מפעילים אותו ככה, מיד, על ידי המחשבות שלנו. אני לא יודע מה לעשות.
עכשיו, היינו רוצים באמת להעביר את המשפחה תהליך שיביא אותם למקום שהם מסוגלים באמת להתעלות מעל אותם הטענות שלהם והבדלים, כדי באמת להגיע למצב שהמשפחה נשמרת, הקשר נשמר, החיבור ביניהם נשמר. אני חושבת שזה משהו שכולם מבינים את החשיבות שלו. כולם רוצים שהמשפחה תרגיש טוב, תהיה באהבה ובחיבור, אז הם מוכנים לשמוע את העקרונות שאנחנו נלמד אותם על איך להגיע לזה. אז איזה תהליך בעצם אנחנו צריכים להעביר אותם כדי שהם יוכלו להגיע למקום שהם מסוגלים להכיל את ההבדלים האלה ולשמור על הקשר בכל זאת?
קודם כל אנחנו צריכים להסביר להם שבאמת הקשר בינינו, אנחנו הגענו לעידן החדש, שהקשר בינינו הוא נמצא עמוק מאוד בינינו, שאנחנו שייכים למערכת אחת, ומערכת הזאת פתאום היא סוגרת אותנו יחד, ומה אנחנו נעשה? איך אנחנו נתנהג בינינו כדי באמת להבטיח חיים וקיום נורמלי זה לזה? אנחנו צריכים כאן להאמין, אני צריך להאמין שאת מתנהגת יפה, שאורן מתנהג יפה, ואתם צריכים כך לחשוב גם כן עליי. מי ישמור על זה? הרי מאיפה אנחנו יודעים? איך אני אבדוק? עד כמה שווירוסים את מפעילה, או עד כמה שהוא? או ההפך, כמה שאתם לא נותנים לווירוסים האלה להתפרץ. איך אנחנו יכולים? זה פשוט נמצא על חשבון היושר של כל אחד ואחד. אני, נכון להיום, לא, מאוד לא הייתי רוצה לחיות בעולם כזה.
אבל אנחנו חיים בו, אין ברירה, ואנחנו מכאן רוצים להתחיל להתקדם לזמנים קצת יותר טובים, ולכן באנו ללמוד. יש בעיה במשפט שאמרת שהקשר בינינו עמוק מאוד ואנחנו משפיעים אחד על השני, שיש בינינו הגדרות שונות. מה טוב ומה אמת בהגדרה שלי ובהגדרה של אחותי, זה הפוך בדיוק.
אתה צודק.
אני מאמין שיש לה לב טוב ויחס טוב ואהבה כלפי אחותי, היא לא בן אדם זר. היא רוצה שיהיה לי כל טוב, רק מה שהיא חושבת על הכל טוב שלי, עומד בדיוק בהיפוך למה שאני חושב על הכל טוב שלה. מפה מגיע הפיצוץ. זה לא שאני שונא אותה חס ושלום, זה בשר מבשרי. אבל הדעות שלנו שוברות לנו את הקשר, ואנחנו לא מצליחים להתרומם מעל זה. בתהילת הדיון אמרת דבר יפהפה. אמרת שבראייה האינטגרלית אתה מסתכל על כל קונפליקט, על כל דעה מנוגדת כהזדמנות לעלייה, להגברת האהבה. תן לנו איזשהו תהליך שנוכל בסופו להתקרב קצת לרגשות כאלה, לתפיסות כאלה כמו שתיארת. ממה מתחילים?
לתת לך פתרון כללי? זה מאוד פשוט. כל אחד עוזב את הדעה שלו ומתייחס לשני איך שהשני רוצה.
מה זה אומר מתייחס לשני? הוא מסכים איתו? הוא אומר אתה צודק?
אפילו שלא מסכים, אני לא בודק מסכים או לא. אני לא בודק את זה, אני פשוט מתייחס לשני, לוקח דעה של השני, וכך אני פועל.
איך אתה פועל? תתאר לי את התהליך. לוקח דעה של השני.
כן.
ואז, מה זה לוקח? מה אני עושה איתה?
אני שומע מה שהוא חושב. הוא חושב שצריכים ללכת עם מסכה.
נגיד.
אני הולך עם מסכה.
אבל אני חושב שלא, נגיד.
זה לא חשוב מה שאני חושב. אני מקבל דעתו.
למה?
מה אתה ממליץ?
לי אין המלצות. אם היו לי המלצות, לא הייתי פה איתך.
אז אני אומר לך שאין כאן ברירה. אחד משניים צריך להיות. אם אתה רוצה לעשות את הכל בחיבור, באהבה, ולהגדיל את הקשר בין בני אדם הטוב, אז זה, זה נבנה רק על הוויתור. וזה שאני מוותר לשני, אני מרגיש נוח וטוב, מתוק. מתוק על הלב.
מה מתוק בלוותר? זה נשמע כאילו הפסדת.
לא, אנחנו לא נמצאים עמו בתחרות. אצלנו תחרות, מה כל אחד יוכל לוותר לשני יותר.
למה? למה אתם מתחרים במי יכול לוותר יותר?
כי בשבילנו להתקשר ולהתקשר באהבה, זה הפרס הכי גדול.
אבל מה עם הוויתור? מבחינתי, משמעותו לסכן את עצמי, את הילדים שלי, משהו שהוא מאוד כואב לי לעשות. איך אפשר לוותר במצב כזה? סתם, אם הוא חושב שהדבר הנכון זה לצאת להפגין. אני לא חושבת שזה נכון, אז אני אעשה מה שהוא חושב?
לא. במקרים כאלו, אנחנו לוקחים דעה הכי שומרנית.
הכי שומרת על כולם.
כן.
וזה קשה.
אפילו שאני לא, אני יודע שזה שטויות ואין בזה שום הכרחיות, אבל אני עושה את זה.
אני אתן לך את אחת הדילמות שהביאה לפיצוץ גדול שהיה אצלנו במשפחה. היה ויכוח האם אנחנו נתכנס כולנו בבית של ההורים לסעודת שישי, כמו שהיינו רגילים פעם לעשות. יש כאלה שאומרים בוודאי שחייבים להתכנס, אחרת המשפחה נעלמת, מתפוררת, ויש כאלה שאמרו לא, אנחנו מהיותר חוששים מהקורונה, ואנחנו מעדיפים שלא להגיע לכזה מפגש. עכשיו אנחנו משפחה, מה זאת אומרת לא להגיע לכזה מפגש? או שיש מפגש או שאין מפגש. כל השבוע התווכחנו, יש מפגש? אין מפגש. יש מפגש? אין מפגש. ומכל הוויכוחים והאנרגיות הרעות, כבר לא בא לאף אחד להיפגש. וההורים מסכנים בבית יושבים והלב שלהם נשבר. אז מה מפה? מי שחשב שכן צריך להיפגש, היה צריך לקחת את הדעה של האחר ולהגיד, לא ניפגש, והשני היה צריך לקחת, תוציא אותי מהפלונטר הזה.
אם תשמרו על כל הדברים שצריכים לשמור לפי כל הכללים של משרד הבריאות או שם ועוד כל מיני חכמים, ותיפגשו, זה יהיה טוב או רע?
אם יצליחו לשמור על ההנחיות, אז אני מניחה שכולם ירגישו בנוח. כי העניין הוא שיש כאלה שלא נוח להם להיפגש כשלא שומרים על ההנחיות וכן הלאה. אם כולם יעשו מאמץ וישמרו, אני מניחה שכן זה יהיה בסדר. הבעיה שיש כאלה שיותר מזלזלים או לא מאמינים שזה...
אז לא חשוב שהם מזלזלים, אז אני יושב עם המסכה, כן? עם המסכה, ועם הקף, וכך אני... אבל אני יודע שבזה אני עושה טוב לשני, שאני שומר על הכללים שלו. ואז טוב לי. אני מרגיש כל התהליך הזה שאני עושה את זה, שאני עושה את זה בשבילו, בשביל הורים, שאנחנו יושבים יחד, ואלה התנאים שאנחנו יכולים לשבת יחד, ואני מוותר את זה להם. יש לי בזה טעמים יותר גדולים בבם במאכל.
וגם אם אתה היחיד שעושה את הוויתור, זה עדיין יכול לעבוד?
לא אכפת לי אחרים. אני עושה את זה.
למה לא אכפת לך?
כי אז זה מה שאני יכול לעשות. ואני לא דורש מאחרים. אני נותן להם דוגמה.
למה אתה לא דורש?
כי על כל פשעים תכסה אהבה.
מה זה אומר?
שאהבה אי אפשר לדרוש.
עכשיו, אם זה עלול בכל זאת לסכן אותך או את הילדים שלך, אתה עדיין תלך למפגש כזה כדי לא לשבור את הקשר?
לא, למה? אנחנו הולכים לפי ההנחיות הכי קשות. מסיכה, ריחוק, עוד כל מיני דברים, לא להחליף את הכלים וכו' וכו'.
כי אם אחרים לא שומרים, אז לא תמיד נשמרים הכללים.
לא, 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 אנחנו משתדלים. אני מדבר על כזאת אסיפה שאנחנו בתוך הערב הזה, שאנחנו באים להורים, לארוחה משותפת, אנחנו רוצים להראות שאנחנו מוכנים לתת הכל כדי לשבת יחד במשפחה חמה.
אני רוצה לשאול רגע על הגישה, תכף גם הזמן שלנו ייגמר. כשאני פרט בתוך משפחה שיש בה כאלה ויכוחים, ואני כן רוצה לבוא למקום הזה של ההתקרבות והאהבה שתיארת, שהוא נשמע לי מקסים, איך אני צריך להכין את עצמי, עם איזה כוונה אני צריך לגשת לכל אינטראקציה עם האחים והאחיות שלי, כדי שאני אהיה באמת על הגל הזה הטוב? מה אני צריך לחשוב? מה אני צריך לסדר בתוכי?
שיש לי הזדמנות כזאת להגדיל את האהבה והקשר בינינו. אין הזדמנויות אחרות. לכן כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. אתה רוצה להגדיל את האהבה, אתה צריך להשתמש בפשעים. אם אתה אוהב מישהו, יש איזה ויכוח, חיכוך ביניכם, תשתמש בזה נכון כדי להגדיל אהבה. אחרת האהבה מתבטלת ולאט לאט נעלמת, ומתפרדים, מתגרשים וכן הלאה.
עכשיו, יש לי פה שאלה. נגיד, אנחנו נכנסנו לאיזושהי שיחה, ואיכשהו לאט לאט זה מתקרב לנושאים הרגישים האלה. עכשיו, אני מצליחה
לא, בשביל מה? אנחנו צריכים, אם אנחנו נוגעים בנושאים הרגישים האלה, אנחנו רק רוצים להראות לכולם עד כמה שאנחנו יכולים הכל לשלם עבור האהבה, עבור הקרבה. שאני אוהב את כולם, אפילו שהם הפוכים. נו, אז מה הפוכים?
אז זה מה שרציתי לשאול, שנאמר וזה קורה. עכשיו, אני מצליחה להחזיק את עצמי, אני ממשיכה להיות בגישה חיובית לאורך השיחה, אבל אני מרגישה שזה משהו שאני צריכה להחזיק חזק בפנים.
לא, לא. את מחזיקה את זה בפנים כדי להגדיל אהבה.
אז איך אני מצליחה?
שעוד יותר, עוד יותר, עד כמה שיש ניגוד ביניכם, את אוהבת אותם.
איך אני מצליחה במאמץ הזה לאהוב מעל הדעה שלי בלי לוותר על מה שחשוב לי?
אבל גברתי הנחמדה, את פסיכולוגית.
כן.
נו, אז תגיד, תסבירי לי את איך אפשר לעשות זאת.
אז התחלת...
אני פשוט רואה שאם אני לא אוותר, אז אני אוהב את עצמי. אם אני אוותר, אני אוותר כדי לאהוב אותו, כדי להתקרב אליו. ואז יוצא שיש כאן רק אחד משניים. או אני אוהב את האגו שלי, או אני אוהב אותו. זה הכל.
ומה יצא לי אם אני אלמד לאהוב אותו, את האחר? מה יצא לי מזה?
זאת שאלת פסה, כן.
כן. לסיום, מה שנקרא, מה יצא לי מכל המאמצים האלה?
כלום. שום דבר. רק אהבה. זה לא שווה כלום? שאני אוהב אותו, שאני רוצה לתת לו, שאני רוצה לממש, לשמש אותו ממש, וכן הלאה, זה שום דבר? אני לא מרגיש בזה נתינה, אני לא מרגיש בזה חום, קרבה, זה, מה יהיה לי מזה? שאלת יפה.
לפעמים כשאנחנו מאוד אוהבים, אז אנחנו דווקא יותר רוצים לשכנע, כי אנחנו חושבים שמה שאנחנו אומרים זה הדבר הטוב, אז אנחנו נורא רוצים לשכנע את האחר ש...
אני לא רוצה להשתמש מלכתחילה באגו שלי, כי באגו שלי ובאגו שלו ובאגו שלו אנחנו לא נבנה שום דבר, רק נהרוס ולא נתאסף אף פעם. איך אנחנו מגיעים יחד להיות כמשפחה, או ככל האנושות יחד, לא חשוב. זה אך ורק שאנחנו מוותרים, כל אחד מוותר על עצמו, ודואג לשני, כי בזה הוא מגדיל את האהבה.
אני רואה שבעיניך הדעה של האדם היא לא הדבר החשוב ביותר. יש
לא,
משהו
ש... זה דווקא בנו אך ורק כדי שנוותר עליה.
אז מה יותר חשוב מהדעה שלי? או שלה, או מדעתו של אדם. מה יותר חשוב מדעתו של אדם?
להיות בחיבוק בינינו.
זאת
ותאמין לי שאם כך נעשה, אין וירוס, אין קורונה, אין שום דל מחלות, אין שום בעיות, כולנו נמצאים בחיבור הלבבות, והעולם משתנה.
זה העיקרון האינטגרלי הכולל?
כן, סך הכל.
הרב לייטמן, תודה רבה רבה לך. לצערנו הזמן שלנו נגמר. טל, תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. לומדים להיות טוב, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.